אחרי שנפטר הרב אריה לוין, אז היא אמרה, האוויר של היום הוא לא אותו אוויר בלי רב אריה. ואתמול נזכרתי במשפט הזה. הרגשתי שהאוויר הוא לא אותו אוויר. כל כך הרבה זמן התפללנו עליו. ובאמת, צדיק זה משהו שמחזיק את העולם. כותב הרב קוק, לאדם ששואל אותו אם הוא יכול לתת לו טיפ איך לקום בבוקר. עכשיו, הרב קוק הוא לא בדיוק הטיפוס לטיפים, אבל הוא שואל אותו, תגיד רגע, אם היו אומרים לך שאתה יכול לעשות משהו שבזכותו החולה יהיה בריא והרשע תעבור לו מחשבת הרשע, נגיד איזה מישהו רוצה לעשות פיגוע ויגיד בעצם אולי לא, והצדיק יהיה לו יותר כוח להיות צדיק, וכל בן אדם שמתלבט, אם נגיד לשון הרע עכשיו יהיה לו יותר כוח לא להגיד, למשל, זה היה נותן לך כוח לקום בבוקר? אז הוא אמר, ברור, מי לא רוצה לעזור לחולה ולצדיק ולרשע ו... אז הרב קוק אומר לו, תדע שזאת האמת. באמת כל העולם כולו הוא כמו חוק כלים שלובים, הכל קשור. וכשאתה עושה טוב במקום אחד, זה עוזר במקום אחר. זה דרך אגב כל הרעיון של בוקר טוב, של לימוד תורה. כאילו לפעמים אומרים, מה הם מועילים לעם ישראל, אנשים שלומדי תורה? מה זאת אומרת מה? הם מחזיקים את עם ישראל. כי כשהם לומדים תורה, זה נותן כוח לחיילים להיות איפה שהם, זה נותן כוח לכל אדם במה שהוא. אז אתמול הרגשתי שכשהרב מרדכי נפטר, כאילו משהו ברוח של העולם, משהו בעמוד התמך של העולם נסדק. ובעזרת השם לא אלמן ישראל, ואתם שנקרא ייתן לנו תמורתו וייתן לנו כוחות, שכל אחד ישלים בטיפה, ממש בטיפה, את מה שהוא מחסיר, כי באמת כל העולם כולו הוא חוק כלים שלובים אחד גדול. אז בעזרת השם שנצליח להתחזק, ויהיו הדברים בכל השיעור בעזרת השם בעילוי נשמתו. אנחנו הגענו לסייגות התורה, ואנחנו דיברנו על זה, על מה זה לא סייגות התורה. זה היה מזמן, זה היה לפני שבועיים, כי הייתי חולה שבוע שעבר. מה, אמרנו, מה זה לא סייגות התורה? מי זוכר את הדוגמה שאמרנו מה זה לא? ולמה נתנו את הדוגמה? בשביל מה לתת דוגמה כדי להסביר מה זה לא? תני דוגמה כדי להסביר מה זה כן. במקרה הזה נתתי דוגמה כדי להסביר מה זה לא, כי זו דוגמה שאני בתור תלמידה שמעתי אותה הרבה מאוד פעמים. וחשבתי שהיא הגיונית עד שקראתי את הפסקה הזו. והדוגמה שאמרתי לכם שהיא לא לסייגות התורה, מה לחצתי והדוגמה שאמרתי שהיא לא זה הפס הצהוב של הרכבת. זוכרות שאמרנו שזה לא? למה אמרנו שזה לא? מעולה. אם את עוברת על הפס הצהוב של הרכבת ולא קורה לך כלום, הכל בסדר. כל המטרה של הפס הצהוב של הרכבת זה לדאוג שלא תיפלי, נכון? אבל אם עברת, דרכת, קפצת ולא קרה לך כלום, אז הכל בסדר. אבל אם עברת על דברי חכמים, גם אם לא עברת על דברי תורה, זה ממש ממש לא בסדר. כי המטרה של דברי חכמים, כלומר יש ערך בעצם ההתייחסות שלי והרושם שלי בנפש למה זה דברי חכמים בעיניי. וכל פעם שאני עוברת על סייג ואני אומר, טוב, העיקר שאני לא אעבור על דאורייתא, הרושם של הנפש שלי זה שדברי חכמים זה לא דבר חשוב. וספר מוסר אביך הוא לא שולחן ארוך. הוא לא מדבר ברמת האסור מותר, הוא מדבר ברמת הרושם של הדברים על הנפש. בוקר טוב לכל המצטרפות. ולכן, כל פעם שאדם אומר, אוקיי, אני אעבור על זה, העיקר שלא יהיה זה, אוקיי, אני אעבור על זה, העיקר שלא יהיה זה, הרושם של הדברים בנפש זה דברי חכמים לא חשובים בעיניך. מסופר בגמרא על זה שכששלמה המלך מתקן עירובין ונטילת ידיים, יצא בת קול ואמרה, תחזיקו שנייה ראש, כי זה לא לפניכם, כששלמה המלך מתקן עירובין ונטילת ידיים, יוצאת בת קול ואומרת, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. אוקיי? חכם בני ושמח ליבי ואשיבה חורפי דבר. הבת קול אומרת, אחרי ששלמה המלך מתקן עירובין ונטילת ידיים, וואו, יש לי מה לומר למי שמחרף אותי. מי מחרף את עם ישראל? איזה טענה נשמעת הרבה פעמים על עם ישראל? וזו טענה שלא נשמעת רק מהגויים, לפעמים היא נשמעת מתוכנו. שוואו, ההלכה היא כזאת קטנונית, נכון? כמה פרטים, כמה זה. מה אכפת לקדוש ברוך הוא אורך החצאית שלי? מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם אני מכינה תה מכוס שלישית וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה? נכון, בעם ישראל יש המון 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 פרטים. אז הרבה פעמים תחושה, כשאנחנו מתעסקים בפרטים, שיש פה משהו קטנוני. ומי הדת שהכי הכי הכי, זה נקרא, מעמידה את זה מול עם ישראל, זה הנצרות. הרי בנצרות אין מעשים ואין חשיבות לחומר, אז איך יכולה להיות מצווה בחומר? כל הרעיון של חומר הוא פסול. ובעם ישראל כל מה שאנחנו אומרים זה מבשרי חזה אלוקה, אנחנו יכולים להיות אלוקיים בעולם הזה. והנצרות אומרת, וואי, כמה אתם, כמו בת יענה, תוקעים את הראש בחול, כל כך הרבה פרטים, אתם מאבדים את הרעיונות. תראו את הדת שלנו, אצלנו הרעיון חסד הוא רעיון גדול, לנו יש רעיונות. מה זה פרטים? בת הקול ואומרת, יוצאת ואומרת, שלמה המלך, אתה החכם באדם. ואתה ראית מקום להוסיף עוד פרטים, עוד איסורים, נטילת ידיים, עירובין, פה אתה בעצם נותן מענה למחרפים. שלמה המלך החכם באדם ראה צורך להוסיף פרטים. ולמה כל כך חשובים הפרטים בחיים שלנו? מה בעצם הבשורה של עם ישראל? אז אולי התייחסנו לזה פעם, אבל אם אני אחלק את העולם לארבע דתות מרכזיות, נכון? אז יש לנו את עם ישראל, ויש לנו את הנצרות, ויש לנו את האסלאם, ומה עוד יש לנו? מה זה? בודהיזם, נכון? אלה ארבע דתות המרכזיות. אם אני אתייחס לנצרות, אז כמו שהתחלתי קודם, אז בעצם אין משמעות לחומר, נכון? אין חומר, יש רק רוח. אם אני אתייחס לאסלאם, אין רוח, יש רק חומר. איפה אנחנו רואים את זה? אפילו העולם הבא שלהם הוא חומרי, נכון? מה העולם הבא שלהם? זה 72 בתולות זוהרות כחמה. לא יודעת מה העולם הבא של אישה, אולי להיות אחת מה-72 האלה. זה מושג, לא בדקתי עד כדי כך, אבל גם העולם הבא שלהם הוא חומר, המון 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 חומר. אנחנו רואים דרך אגב שעמים שהיו בארצות האסלאם יש להם יותר חיבור לחומר, ועמים שהיו בארצות הנצרות יש להם פחות חיבור לחומר, השפעה, או אם נקרא לזה אשכנזים ספרדים. אז יש משהו בספרדים שיותר מחובר לאוכל, יותר מחובר לפשטות, לחומר וכו', ויש משהו באשכנזים שיותר מחובר לשכל, יותר מחובר לחשיבה. זה גם השפעה של נצרות ואסלאם, אתה יודע? או אני זוכרת שהייתי בתור ילדה, ראיתי חברה של אחותי מגיעה אלינו יפה כזאת, אמרתי, וואי, את לכבוד מה ככה? הייתי יפייפת, הייתי ילדה, בת 6-7. אז היא אומרת לי, מה זאת אומרת? חזרתי מהמקווה. כי אצל ספרדים, אז הרבה פעמים המקווה, כאילו מה זאת אומרת, הכי מקיים מצווה, איש ואישה, הכי פשוט. כאילו יש איזושהי הסתכלות מאוד 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 פשוטה על כל העולם הזה שיש בו גם חומר. ולעומת זאת, כן, אשכנזיה תפרפר קילומטרים ורק שלא תראי אותה. למה? עכשיו יש לזה עוגן בהלכה. באמת יש עניין להצניע, אבל חוץ מהעניין ההלכתי יש גם השפעה. יש השפעה של עולם ספרדי שהיה תחת האסלאם, ויש השפעה של עולם אשכנזי שהיה תחת הנצרות, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה. אז הנצרות אומרת אין חומר, רק רוח. האסלאם אומר יש רק חומר. מה אומר הבודהיזם? מה האידיאל? דוד? מכירות? מה הציור שלכם הראשון מבודהיזם? שיבת לוטוס כזאת עם כאלה בידיים. למה? כי מה המטרה? דרך אגב, מי שרוצה להתרכז זה אחלה ישיבה. זה מפקס את המוח טוב. מניסיון, את המבחנים הכי קשים הייתי עושה ככה. אבל, מה הם אומרים בעצם? מה המטרה שלנו? זה לא לחשוב, זה לא להיות, זה לא להרגיש. במילים אחרות, אין חומר ואין רוח. כאילו המטרה היא התעיינות, מלשון עין, מלשון אין. כמה שאני פחות חושבת, כמה שאני פחות מרגישה, כמה שאני כביכול יותר צינור, שיש בזה רעיון לכאורה מאוד מאוד יפה, אבל לאן לוקחים את כל האנרגיה? להתעיין, להיות עין. אז הנצרות אומרת, יש רק רוח, האסלאם אומר, יש רק חומר, הבודהיזם אומר, אין חומר ואין רוח, ועם ישראל להבדיל אומר חומר ורוח. אבל אנחנו לא מתעלמים מהאתגר. יש אתגר לחיות חיי תורה בתוך עולם של חומר. יש משהו שמצד אחד מאוד מאוד קשה בלהיות נזיר, אבל זה גם החלטה אחת, וכל שאר החיים קצת יותר פשוטים, כי אתה מתעלם מהעולם. אבל אנחנו רוצים לחיות בתוך העולם, לא ממקום של פשרה, טוב, נו, כיף לנו בעולם, אלא ממקום שזה הבשורה של עם ישראל. מה זה ברכת אשר יצר? אני תמיד מספרת שכשהייתי בתיכון חילוני, זה היה לי לא נעים לברך אשר יצר. כי אצל חילונים, ברכות זה אסוציאציה של מה? שדברים נורא נורא מרוממים. את יוצאת משירותים ומברכת, זה לא נראה טוב. ואני אומרת, וכן, דווקא, אנחנו יוצאים משירותים ומברכים. כי בעצם על מה אנחנו מברכים? מה זה מפלי לעשות? מה הפלא? כושר רוחני בגשמי. זה הפלא. שעם ישראל בא ואומר, כן, כל המצוות שלנו הן קשורות לגוף. אני נוטלת ידיים, נוטלים לולב, אנשים מניחים תפילים. כלומר, הכל קשור לגוף, חוץ מאולי כמה מצוות בודדות, כן, שיש דיונים איך אנחנו רואים את המצוות האלה, כמו מצוות התשובה, מצוות התפילה וכדומה. אבל הרוב המוחלט של המצוות שלנו הן מצוות שקשורות בגוף. כי העולם הזה הוא עולם שיש בו הרבה 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 משקל הגוף, והגוף יכול מאוד 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 למשוך אותנו. אז אנחנו נותנים כלים לגוף כדי לעזור לו להתקדש. ובשביל זה צריך הרבה פרטים, כי החיים שלנו מלאים 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 בהרבה מאוד פרטים. אז אפשר להגיד וואו איזה קטנוניות, ואפשר להגיד וואו עד כמה התורה היא לא משאירה אותנו באיזה מרחב של וואלה תסתדרי, רוצה לחיות חיים אלוקיים, חיים של קדושה, יאללה תסתדרי. לא, היא נותנת לך קביים והיא נותנת לך הדרכה בכל שלב איך החיים שלך יכולים להיות חיים של קדושה. ולכן כששלמה המלך מתקן עירובין ונטילת ידיים, בת קול אומרת וואלה הבנת, הבנת את המשמעות, הבנת את הסוד של העולם הזה. שכן, מתוך הפרטים אנחנו מתגדלים. מתוך ההתחככות עם הפרטים ומתוך ההבנה של הפרטים, ומתוך ההבנה הכי הכי חשובה, שהמצוות שלנו הם לא מעשים טכניים, אלא אני יכולה להיות בן אדם יותר טוב, עם יותר ענווה, עם יותר חסד, בזכות זה שאני מקיימת מצווה. למה? כי המצווה הקדוש ברוך הוא נתן, ואת הנפש שלי הקדוש ברוך הוא ברא. ויש קורלציה, יש התאמה בין הנפש למצווה. זה לא מעשה טכני. כשספר החינוך אומר, אחר הפעולות נמשכים הלבבות, הרבה פעמים אנשים שומעים, אחר הפעולות תתרגלי. הוא לא מדבר על להקנות לנו הרגל, הוא מדבר על למשוך לנו את הלב. כי הפעולה, פעולה אלוקית, היא שמה את הלב שלנו במקום יותר טוב. והרבה פעמים אני רוצה לעבוד עבודת המידות, ואני חושבת שרק מדברים רוחניים זה יעזור לי, רק אם אני אקרא, רק אם אני אלמד. בוודאי שחשוב ללמוד, זה מה שזה אנחנו פה. אבל כן, אם אני אשמור שבת, אני אהיה בן אדם יותר טוב. שאלות, מחשבות. שהרבה פעמים אנשים חושבים שמה הסוד של ספר החינוך? כאילו, תתפללי כל בוקר, אז תתרגלי להתפלל ויהיה לך בסדר. אבל זה לא מה שהוא אומר. הוא לא אומר אחר הפעולות מגיעים ההרגלים, או קנית הרגל, או בנית הרגל. הוא אומר, נמשך לך הלב. הנפש שלך במקום אחר בזכות הפעולות האלה. כי זה לא פעולות טכניות. זה פעולות אלוקיות. זה לא כמו שאני אגיד לך, אוקיי, תעשי ספורט כל בוקר, תתרגלי, הגוף שלך יהיה סבבה, זה נחמד מאוד. אבל זה לא קשור ללב. זה לא דוגמה, זה הכל. זה גם בשביל זה למדנו את המהר"ל. כי אם אני מקיימת מצוות, את זוכרת את המהר"ל שלמדנו? לא ניתנו המצוות אלא לצרף הבריות. שברגע שאני עושה את רצון השם, אני יותר קרובה אליו, וממילא אני יותר מוארת מהטוב שלו. כלומר, זה לא הפרט הזה או אחר, עכשיו אני עושה קידוש, אז וואו, אז עכשיו אני יותר בענווה. זה עצם זה שאני עושה את רצון השם, אני מוארת ממנו. ותזכרו אותה, לא ניתנה התורה, לא ניתנה המצוות, אלא לצרף הבריאות, לזכך אותנו. כי הרבה פעמים זה נראה לנו טכני. אוקיי, מה, אוקיי, לחתוך נייר, לחתוך נייר בשינוי, לא בקבקוב, הרבה פעמים זה נראה, וואו, כמה התעסקות בפרטים. הייתה לי, כשהייתי בתיכון, הייתה לי חברה ערבייה שלמדה איתי, והיינו נשארים שם שבת אחת לשבועיים. אני היינו חברות, וזה סיפרתי לה כל מיני דברים, וכל ערב שבת, כולל שבת, סליחה, היא הייתה מגיעה לחדר שלי, דופקת בדלת, ואומרת לי, את צריכה גויה? ואז הייתה בודקת, חתכת צנייר, כאילו כבר הייתה, בהתחלה זה היה לה נורא נורא מוזר, כאילו כמה אתם מתעסקים עם כל כך הרבה פרטים? וגם הסברתי לה, שאני לא יכולה להגיד לה, תחתכי לי נייר. היא הייתה בודקת, הייתה מאורה חמודה, היא הייתה בודקת לבד, אם יש לי נייר, אם לא השארתי איזה אור בטעות. כל יום שישי, כל שישי בלילה הייתה באה לבדוק שלא פספסתי משהו. וזה היה כאילו, כן, אני אומרת, גם ליהודים שלא מספיק מכירים, וגם ליהודים שכן מספיק מכירים. מה, לא עבר לכם לפעמים מחשבה, וואי, למה כל כך הרבה פרטים? עברה או לא עברה?
ברור שעברה.
ברור שעברה. ברור שעברה. אז הרבה פעמים אוהבים לתת משלים שהם חמודים, אבל יש משהו במשל שמוריד. אתם מכירות את המשל הזה שתנסי לשלוח הודעה בלי הנקודה של המייל. אז זה נורא חמוד, אבל מה הבעיה במשלים האלה? הם קצת מורידים. כי באמת, באמת, אנחנו לא מדברים על אוסף פרטים כמו, נכון, הנקודה של המייל מאוד חשובה, אבל עם כל הכבוד היא לא נקודה אלוקית. ואנחנו לא מדברים על המון פרטים, כי האדם הוא יצור שיש לו הרבה פרטים. לא, אנחנו מדברים על פרטים אלוקיים. ועל זה שאנחנו רוצים שהלב שלנו יהיה במקום אחר, במקום יותר טוב. שאלות? במילים אחרות, אחד הדברים שנורא נורא כואבים לי בשנת מדרשה, לא יודעת איך זה אצלכם, אז בגלל שאני לא יודעת, אני מדברת במרגשה נוחה, אני לא יודעת מה השנה קורה, אבל הרבה פעמים בנות נורא נורא מתלהבות משיעורים כאלה שהם נוגעים בנפש וכו', ואיכשהו שיעור הלכה, זה לא חשוב. באמת, באמת שיעור הלכה הוא הכי חשוב. באמת. כי בפועל, כן, אנחנו נדרשים לא לכמה פסקאות אנחנו לומדות, וזה חשוב, אני משקיעה את החיים שלי בללמד, אל תבינו לא נכון. אבל בסופו של דבר, ההלכה היא מה שבונה אותנו. היא ההדרכה שלנו. הרבה פעמים בנות שואלות, וואו, איך נסתדר בסוף שנת מדרשה? איך נסתדר עם החיים? מה זה איך תסתדר עם החיים? יש לנו שולחן ארוך. אם תפתחי את הבוקר שלך בתפילה, ותקפידי על צניעות, ותקפידי על ברכות, ברור שתסתדרי. מה השאלה? כאילו לפעמים אנחנו מחפשים טיפים נורא נורא רחוקים. כשהטיפ הכי גדול שלנו זה השולחן ארוך. אז אני ממש ממש מזמינה אתכם להסתכל על ההלכה כעל משהו שעושה אותנו באמת 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 גדולים. לא שאני עושה את זה כדי שזה יעשה אותי גדולה, אני עושה את זה כי השם ציווה. אבל עכשיו אחרי שאני עושה כי השם ציווה, לדעת שכל מצווה ומצווה שאני מקיימת, עצם זה שאני עושה את רצון השם, אני בנפש במקום אחר. יש שאלות, מחשבות? מה, לא באתי למונולוג. יופי, תודה. מה, מה?
משהו כאילו תודה רב. עניין שעצם האמירה כאילו לעשות את זה כמו שם, זה יוצא כאילו להתמודד עם החיים, זה מה שאתה יודע.
וואו.
תודה רבה. כאילו, המשפט הוא מאוד מרוקות שכל עושים יוצא כמו שם. תודה.
תודה לך. כי מה שאת אומרת עכשיו, שכולנו מרגישות כמה יוצא מהלב, ייתן כוח פה לכולם וכולם מתמודדים. וכל אחת עם מה שהיא מתמודדת, עכשיו שנייה תיזכר בך ובמה שאמרת, ואת תתני כוח לכולנו. אז תודה לך. ובעזרת השם בהצלחה בכל מה שאת מתמודדת. תגידו אמן, זה ברכה. אל תהי ברכת ידיעות קלה בעיניך. תודה. עוד? מחשבות, שאלות. טוב, אז אחרי מה שאמרת, כאילו אין יותר, הן פחדות לדבר, כי כאילו יותר מזה כבר לא יכול להיות, אז אנחנו נעבור לפסקה הבאה. טוב, לא, לפני שנעבור לפסקה הבאה, אני רוצה לקרוא שוב את הפסקה הזאת, כדי שתראו על מה בכלל דיברנו. אז עניין סייגות התורה, אני קוראת פסקה ה', מוסר אביך פרק א', פסקה ה'. עניין סייגות התורה אינו מצד עצם ההבאה לעבירה, רק שכמו שהעבירה רעה בעניינה, כמו כן, כל העניינים שמקושרים בה בקשר עילה ועלול, סיבה ותוצאה, רעים בעניינם וכדאי לפרוש מהם מאוד. אוקיי? אז עוד פעם, אנחנו לא יכולים להפוך את הסייגים כאילו הם רק אמצעי והמטרה לא לעבור על דברי תורה. הסייגים עצמם הם המטרה. בכלל צריך לדעת שבדברים רוחניים החלוקה בין הדרך ליעד היא חלוקה מלאכותית. בדברים חומריים החלוקה מאוד ברורה. את צריכה פסיכומטרי כזה וכזה כדי להתקבל לכזה וכזה, נכון? הפסיכומטרי הוא המטרה, הוא הדרך שלך. ואם היית יכולה להתקבל למה שאת רוצה ללמוד בלי הפסיכומטרי, סבבה, נכון? רווח נקי. אין משמעות לדרך כחלק מהמטרה, היא מנותקת לגמרי. אין קשר בין פסיכומטרי גבוה לרופא טוב, אין קשר בין פסיכומטרי גבוה לפסיכולוג טוב, נכון? אין קשר. אבל מה? בעולם שלנו יש קשרים לחוטים, יש דרך ויש מטרה. בעולם רוחני אין את זה. הדרך והמטרה הם ביחד. דוגמה, תפילת הדרך. אם כל המטרה של תפילת הדרך היא רק שנזהר מתאונות דרכים ובפיגועים, אז מה לא היינו אומרים בתפילה? איזה חלק בתפילת הדרך בכלל לא קשור לדרך? מה זה? לא שומעת? זה חלק מהדרך, נכון? זה, עם החיות הרעות אני יכולה להבין, יש לנו כל מיני חיות רעות באזור שלנו שיכולים להפריע בדרכים, נכון? אז החיות הרעות זה הגיוני, אבל מה לא קשור לדרך? שלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, מה זה קשור להגנה מהדרך? אין דבר כזה להיות בדרך בלי להיות מוארים מהיעד, ואין דבר כזה להגיע ליעד בלי דרך, אוקיי? אין פה, נכון, לגעת לשנת מדרשה, אין מטרה שהיא מנותקת. הדרך והמטרה הן מחוברות. זה לא משהו טכני. אותו דבר בסייגות התורה. זה לא, אוקיי, הסייג הוא רק כדי שאני לא אגיע לעבירה. הסייג עצמו הוא חלק מהיעד. כי היעד שלי זה איזה רושם יש לדברי תורה על הנפש שלי. והתורה אומרת לנו, לא תסור מכל אשר ירוך, ימין ושמאל. אז אם אני עוברת על דברי חכמים, אני עוברת גם על דברי תורה, שאומרת לי להקשיב לדברי חכמים. אז ההבחנה הזאת, רגע, זה דרבנן, זה דאורייתא, היא הבחנה עיונית שהיא לפעמים חשובה לפסיקת הלכה של חכמים שהם אומרים, אם צריך לעבור על מה שאנחנו מעדיפים שתעברו על מה שאנחנו אומרים מאשר על מה שהשם אומר. אבל זה דבר שחכמים יכולים להגיד, לא אנחנו.
אבל למה בכלל הם שמו את הסייגות
אם זה לא מבחשת מכיר? המטרה של, מה המטרה של חכמים ומה המטרה שלנו? זה שני דברים שונים. המטרה של חכמים זה כן לשים גדר. המטרה שלנו, הגדר עצמה היא חלק מהתורה. כלומר, זה שונה איך חכמים רואים את הסייג או איך אנחנו רואים את הסייג. כשחכמים באים לתת סייג, הם כן לא רואים את זה. רגע, בואו נראה איך נעשה הכל כדי לא לעבור על דברי תורה. אבל עכשיו, אחרי שכבר חכמים נתנו את הסייג, הסייג בעינינו הוא דברי תורה. לא, לא צריך סייג לסייג, לא צריך חומרה לחומרה ולחומרה. איך אמרה לי מישהי שפעם, כשהייתה ילדה, אז הייתה רואה בבני ברק כל מיני אנשים שהיו אומרים, וואו, מה החומרה החדשה ששמעת? זה מקסים אנשים שאוהבים חומרות, אבל אין לנו אידיאל בחומרות. אנחנו לא צריכים סייג לסייג, צריכים לעשות את הדברי החכמים. זה?
אבל
אני,
כאילו מההתחלה שנתנו את הסייגים, ידעו שכאילו כל...
תראי, חכמים הם לא נביאים. זה לא שהם ידעו את כל איך תהיה הטכנולוגיה ואיך יהיה, אבל הם מכירים את נפש האדם. נכון, נתנו את הסיפור של רבי ישמעאל שאמר, אני אקרא ולא אתה. חכמים אומרים, לא יקרא אדם לאור הנר שמא יתה. למה חכמים אומרים את זה? כי הם אומרים, אם תקרא עכשיו לאור הנר, כמובן אני מדברת על שבת, לא היה חשמל. אם תקרא עכשיו לאור הנר בשבת, אתה תהיה כל כך מרוכז, שאם רגע לא תראה טוב, אתה יכול בטעות להטות את הנר, שזה דאורייתא. אז חכמים נותנים סייג לדברי תורה, כי הם מכירים את נפש אדם, שאדם כשהוא מרוכז, הוא לא תמיד שם לב. עכשיו, זה לא קשור לטכנולוגיה. אוקיי, גם ליד מתג של אור אני צריכה לחשוב.
לא, אבל יש לנו דברים שכבר כאילו משליחים אותם על טכנולוגיה שלא
הייתה פעם. הם לא סייגים. לא כל חומרה היא סייג. למה את מתכוונת, למשל?
סתם, נגיד גז ו...
שמה? נכון, למה הם אסורים? הדוגמה שלך היא מצוינת. אם הדוגמה הזאת היא דוגמה נהדרת כדי להראות שההלכה היא הלכה אלוקית ולא אנושית. כי אם היו שואלים אותי מה זה מלאכה, נגיד, בתור בן אדם, הייתי אומרת, מלאכה זה משהו שדורש ממני מאמץ. אבל זה לא הגדרה של מלאכה. מה זה הגדרה של מלאכת שבת? זוכרות? פעולות שהיו בהקמת המקדש. אז אם היה צורך להביא אור, אז פעם היו משפשפים שתי אבנים כדי שיהיה אור, היום לוחצים על המתג. כלומר, אני מסתכלת על תכלית המטרה גם, לא רק על האופן. יש לי שני פרטים. יש לי דרך המלאכה ויש לי תכלית המלאכה. אז דווקא האיסור של להדליק אור בשבת מראה כמה ההלכה היא ביחד עם הטכנולוגיה, היא לא איזה חשוכה. כי אנחנו לא מסתכלים על הדרך. אוקיי, יכול להיות שסתם לעשות ככה עם שתי אבנים היום אני יכולה. אבל אם זה לא ייתן לי אור, אבל להדליק אור זה משהו אחר. כלומר, ההלכה דווקא צועדת עם הטכנולוגיה כי היא מסתכלת על השורש ועל היסוד ולא על הטכני. למשל, להעביר מלא ספרים מהשולחן הזה לשולחן הזה בשבת מותר לי? אני כל היום יכולה להעביר ספרים מפה לשם כי זה אותה רשות, נכון? זה עבודה הרבה יותר קשה מאשר ללחוץ על המתג. כי הגדרת הלכות שבת זה לא עבודה קשה ולא כמה אני מזיעה, אלא מלאכת מחשבת שנעשתה במשקל.
רגע, אני יכולה שאני אשביר מה אמרת במוסקה,
עילה ועלול זה סיבה ותוצאה, זה בדיוק מה שאת שאלת. כלומר, מבחינת חכמים, כן, זה עילה ועלול. אנחנו גוזרים פה סייג כדי שלא תגיע לתוצאה כזאת. אבל מבחינתנו, העילה והעלול זה אותו דבר. הסיבה והגורם והתוצאה.
אוקיי, אבל למה אנחנו צריכים להסתכל על דברי חכמים כדברי תורה? כי בסוף דברי חכמים זה לא דברים אנושיים,
אז קודם כל התורה אומרת לנו לא תסור מכל אשר ירוך ימין ושמאל, כי בפועל אנחנו בסוף מול בן אדם. מה הברכה של רבן יוחנן בן זכאי מברך את תלמידיו? אתם זוכרות? מכירות את זה? רבן יוחנן בן זכאי, בסוף ימה, תקשיבו, רבן יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, אוקיי? מה שנקרא, גדול הדור בא, והתלמידים באים להיפרד ממנו. לא יודעת מה, שמעתם מה הרב מרדכי אמר דברים אחרונים לפני פטירתו? דיברו על זה אתמול? אבל אם הייתי שואלת את עצמי, גם אני לא שמעתי, אבל אם הייתי שואלת את עצמי, וואו, איזה צדה לדרך הוא ייתן לבנים שלו, לבנות שלו, לתלמידים הכי קרובים שלו? מה הייתם חושבות נגיד? אם הייתם צריכות לדמיין, מה הוא יגיד? צדה לדרך. איזה סוג דברים לדעתכם, הוא היה אומר? להיות טובים, תלמדו תורה, מה עוד? מה זה? תגמלו חסדים, מה עוד?
משפחה. אין?
תלכו בדרך התורה, אנחנו מצפים שיגיד דברים ככה. אז הרבן יוחנן בן זכאי, שהיה גדול הדור, ונשיא ישראל כשהיה סנהדרין, כלומר נשיא הבלתי מעורער, באים אליו תלמידיו, והם באים להיפרד ממנו. ומה הוא אומר להם? את המשפט הכי גדול בעולם והכי מאכזב בעולם. מה הוא אומר להם? ולוואי ויהיה עליכם מורה שמיים כמורה בשר ודם. לתלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, שאם הם התלמידים הקרובים שלו, מי היו התלמידים הקרובים שלו? אנחנו יודעים במסכת אבות. מי הם? זוכרות מי הם? רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אלעזר בן ערך, רבי יוסי בן נתנאל, רבי יהושע בן חנניה, שריו לדתו. כלומר, יושבים פה גדולי ישראל, כל המשנה שלנו זה הדברים שלהם, וכל הגמרא זה על בסיס המשנה, ולהם רבן יוחנן בן זכאי מה אומר? ולוואי ויהיה לכם מורה שמיים כמורה בשר ודם. המשפט, אני אומר, למה קראתי לו הכי גדול והכי מאכזב? למה הוא מאכזב? לא מאכזב אתכם?
כאילו,
מה זאת אומרת? עליהם זה לא יהיה להם מורה שמיים, כאילו הם צריכים לדמיין מורה שמיים כמורה בשר ודם, אבל זה הגדלות שאנחנו אף פעם לא מתעלמים. יש אנשים שהם כל הזמן קורסים. למה הם קורסים? כי הם מתעלמים מהחולשות שלהם. אלה אנשים שלמשל כשהם יתכננו דיאטה הם יחשבו שהם מכונה, הם אף פעם לא יתנו לעצמם צ'ופר, הם אף פעם לא זה, תמיד כאילו יאכלו איזה מלפפון ועגבניה, ואז כשלא הולך להם הם יקרסו ויחסו על עצמם. למה? כי הם לא מראש נתנו לעצמם מקום, שאולי יש רגעים של חולשה, אולי יש רגע שתרשה לעצמך קוביית שוקולד, אולי ככה, אולי ככה. הם מתעלמים לחלוטין מהחולשות. התורה שלנו לא מתעלמת מהחולשות, ואסור לי להתעלם מהחולשות. ואחת החולשות של בני אדם זה חולשות לבני אדם. אם אני כזאת שאני רוצה לדמיין שלא אכפת לי אף אחד ואין לי אף פעם לחץ חברתי, אני אקרוס. אני אקרוס כי אני אתעלם מזה שאני בן אדם. כן, אבל לפני כן אני רוצה לתת דוגמה. כן, יש לי חברה שמספרת שהיא ככה השכיבה את הילדים שלה לישון, והשכיבה אותם לישון בעצבים, כבר סוף יום, הייתה גמורה מעייפות. כבר הילד רצה עוד קורנפלקס, והוא רצה עוד שוקו, כי זה כבר לא היה כוח, והיא מצאה את עצמה צועקת וחסרת סבלנות וכו'. ואז נגשה, הגיעה אליה תלמידה שהייתה צריכה להיפגש איתה באותו ערב, והיא חיכתה לה בסלון, גם על הרגע אני משכיבה את הילדים, ומה היא מספרת? שומע אותו רגע, כשהתלמידה בסלון, היא אומרת, וואו, איזה אמא מתוקה הייתי. פתאום היה לי, מה זה נחת לילדים? פתאום שרתי להם המלאך הגואל אותי, סיפור אחרון לפני השינה. ואז היא מספרת, ואני מה זה כעסתי על עצמי? מה, יותר אכפת לי מהתלמידה מאשר מהילדים שלי? כאילו מה, אני עושה הצגות בשבילה במקום שיהיה אכפת לי מהילדים שלי? ועכשיו תראו את הגדולה שלה. בן אדם אחר עוצר פה, מה היה אומר? מה היה אומר? נמשיך הלאה, או כאילו ממחר אכפת לי רק מהילדים שלי, לא אכפת לי, קפצו לי כולם, אבל היא לא אמרה את זה. היא אמרה, הבנתי שאכפת לי מה חושבים עליי. מאז כל ערב שאני משכיבת הילדים אני פותחת את כל התריסים. כלומר, היא לקחה את החולשה שלה והשתמשה בה ככלי לטוב. אתם מבינות את הגדלות? אתם מבינות את הגדלות הזאת? היא לא אמרה, יקפצו לי כולם, מהיום לא אכפת לי מה חושבים עליי, אכפת לי מה חושבים עליי, אני לא מתעלמת מזה. אבל בוא נעשה עם זה משהו טוב. בזכות זה שאכפת לי מה חושבים עליי, הילדים שלי ירוויחו אימא יותר רגועה. זה מה שחזל עושים רגע כשהם גוזרים איחוד. מה הם אומרים? יש רגש בושה לאדם, בואו נשתמש בו לטוב. בואו נשתמש בו לטוב. ליד אבא שולח בסלון, לא יקרה כלום עם הבחור. בואו נשתמש בזה לטובה. למי איסור איחוד לא יעזור? למי איסור איחוד לא יעזור? נכון? ולכן אומרים חז"ל משפט מאוד קשה, אז פנים לגיהנום. מה זה אז פנים לגיהנום? זה משפט נורא. כי אין לו אפילו משהו שממנו הוא יכול להתקדם. אם יש לי בושה, אז גם אם אולי הייתי עוברת על איזשהו, על איסור נגיעה, אבל יש לי בושה, הבושה תשמור עליי. הבושה זה כלי שעוזר לנו. עם ישראל הם רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. בישנות התכונה טובה. כן, כמה פעמים אני רואה אמאות שאומרות לילד, אל תתבייש, אל תתבייש, אני אומרת, תתבייש, מעולה. להתבייש זה להיות מעם ישראל. החברה נורא 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 נגד בושה. מי שמתבייש מתייבש, מי שזה... לא, יש משהו מאוד מאוד טוב בבושה. אני לא מדברת על בושה שגומרת בן אדם ומשתקת אותו והופכת אותו לחסר ביטחון. אבל בושה בסיסית היא דבר חשוב. היא דבר מאוד מאוד חשוב. אם אין לי בושה, איסור איחוד לא יעזור לי. לא יעזור לי. ואנחנו, דרך אגב, אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו רואים שאין בושה, זה סימן שאנחנו ממש מתקרבים למשיח, כי חלק מדורות של משיח זה החוצפה. נכון? שכבר לא רואים בושה, שכבר אנשים ברחוב עושים דברים שהיינו מצפים שלא יקרו. אבל אני אומרת, אנחנו יכולים להתעודד, כי המשנה אומרת שזה סימן לעקבתא דמשיחא, סגור סוגריים. אז רק שנייה, אז הנקודה הזאת של להשתמש במשהו שהוא יכול להיראות לנו כחולשה, אבל להשתמש בו כדי להציל את עצמנו, זה דבר גדול, תיקחו אותו. אל תתעלמו מהחולשות שלכם, תראו איך אתם יכולות דרכם להתקדם. כן.
כאילו,
זה לא מפני
לי לשבת, כאילו, זה באמת המערכת פה, כי אנחנו תמיד יכולים לקחת את החולשות השלטות עם הסיסטטור, אולי המקום היותר גבוה של זה, זה לראות אולי גבוה של זה, אבל כן לשנות באיזשהו משהו, כי בדברים מסוימים אני יכולה להשתמש בזה כמסיסטטור,
אני לא אמרתי שזו המעלה הכי גבוהה, אבל אני אמרתי שכשאני מתעלמת מהחולשות אני מתרסקת. אוקיי, יכול להיות שהחברה הזאת מתישהו תגיד, אוקיי, לאט לאט יהיה אכפת לי באמת מהילדים שלי ולא ממה שחושבים. אבל היא לא מתעלמת מאיפה שהיא נמצאת היום. והרבה אנשים מציבים יעדים. יעד רחוק זה בסדר שהוא יהיה גדול, אבל היעד הקרוב חייב לקחת בחשבון את החולשות שלי. עכשיו, זה לא אומר שאני אוהבת לחולשות שלי. לא. ממש לא. יש לי חולשה, סבבה, אני לוקח, אבל אני לוקחת אותה בחשבון. אוקיי, נגיד, נתתי בכוונה דוגמה על דיאטה, כי דוגמה לא טעונה, היא דוגמה מעולם החומר. אוקיי? למה נתתי את הדוגמה עם הדיאטה? כי אם אני, זה לא שהבן אדם אומר, יש לי חולשה לאוכל, אז אני אוכל מה שבא לי. לא, יש לי חולשה לאוכל, אז אני אתכנן דיאטה שמתאימה לי ואני אוכל לעמוד בה. בסדר? זה לא זה. יש לי חולשה לאנשים, אני אשתמש בה, היא אמרה, כדי לקדם את מה שבאמת אכפת לי. מה, מי באמת אכפת לי? מהילדים שלי.
אבל
את אומרת
שזה יותר
הפתרון
העכשווי, שזה לא...
כן, תמיד אנחנו צריכים יעד ארוך טווח ויעד קצר טווח. היעד קצר טווח חייב להתחשב בחולשות שלי. יכול להיות שהבן אדם הזה עם הדיאטה, לאט לאט יאהב אוכל בריא וכבר לא יהיה צריך שוקולד, מושלם. אבל זה לא עכשיו. עכשיו, יש חולשות שהן לא חולשות, הן מעלות, כמו הבושה. אוקיי? אין לי עניין לא להתבייש. יש גם כבוד עצמי בחיים, וכבוד עצמי הוא דבר טוב, הוא שונה מרדיפת כבוד. נכון? כבוד עצמי זה צניעות למשל. אנחנו רואים איך נראית חברה שאין בה כבוד עצמי ואין פרטיות. כן, ברוך השם, לא זכיתי במרכאות לראות שום פרק, אבל מספיק לשמוע סדרות כמו האח הגדול, או הבייבי בום, או אהבה חדשה, או השם ישמור. אני מתעדכנת מהתלמידות שלי על כל הסדרות. את אומרת, עולם שאין בו שום כבוד עצמי, אין בו בושה ואין בו פרטיות, ככה הוא נראה. אז עוד פעם, העידוד שלי זה שזה אומר שאנחנו ממש קרובים למשיח. אבל אנחנו מבינות שבושה אני לא רוצה לקחת, אני רוצה לפתח דווקא. כי למי הוא אומר את זה באמת? זה נכתב בגמרא לאלפי שנים ולנצח נצחים, והגמרא אומרת לי, בואי, מה שנקרא, אל תשלי את עצמך. הרבה פעמים אכפת לך יותר מה תגיד החברה שלך ממה אגיד הקדוש ברוך הוא. אז בואי תשתמשי בזה. תשתמשי בזה. תדמייני שעכשיו החברה שלך רואה אותך. את הולכת עכשיו להגיד משהו לא יפה, תדמייני שהחברה שאת הכי מעריכה והיא לא סובלת לשון הרע, שומעת אותך אומרת את זה. לפעמים זה יותר עוזר מאשר לדעת שהקדוש ברוך הוא שומע. למה? כי זה התחשבות במי שאנחנו. עוד פעם, זה לא להגיד סבבה אז תגידי לשון הרע. חלילה, זה לא תקחי את החולשה ותזרמי איתה. לא, תשתמשי בזה כדי לא להגיד לשון הרע, אבל אל תתעלמי מהעובדה שאת בן אדם. תודה?
אני מדיוחה, משפחים שפיום אני יותר מדי סלחנית לגבי עצמי. אבל כמובן, כאילו יותר מדי מקום שכאילו מקבל את החולשות, ואז באמת גם...
אז אני לא אמרתי לקבל את החולשות, אמרתי לקחת אותן בחשבון. מה ההבדל? מה ההבדל?
שיש יותר מדי להיות מודע ולקבל את זה שכאילו, כי אז זה לא נותן לך להתקדם שאתה מודע, אתה מודע על
השיט. נכון. אני לוקחת את זה בחשבון. אוקיי? עכשיו כשאני רוצה לעבוד על לשון הרע, אני לוקחת בחשבון, זה ראינו בפרק סור מרע בינה, שיש חברה שיודעת מה מצליחה להוציא ממני את הלשון הרע הזה. אני לוקחת את זה בחשבון, אז אני אזהר לידה יותר, אני אולי לא יהיה לידה, אולי, את מבינה? אני לא אומרת שטויות, אני יהיה לידה ואני אצליח לא להגיד לשון הרע, אני אומרת, לא יודעת איך שהוא היא מצליחה להוציא ממני, אז אני אחשוב מה לעשות כדי שזה לא יקרה. כן? שקרא, דע את האויב, או להפוך את האויב לאוהב. עוד?
אז רבן יפן, בעצם אומר שאנחנו צריכים לפחד, כאילו שהלוואי שמונחת,
שתשתמשי במורה בשר ודם כדי לעזור אחרי מורה שמיים. כשעכשיו שאת עומדת מול שנייה לפני עבירה, בוא תחשבי, מישהו שאת נורא מערכה רואה אותך עכשיו. לפעמים זה יותר עוזר מאשר שאת יודעת שהקדוש ברוך הוא רואה אותך. כלומר, תקחי את הכלי הזה שיש לך מורה בשר ודם כדי להשתמש בו לקדם את היראת שמיים. אל תגידי אין לי מורה בשר ודם. תשתמשי בזה. יש? טוב, אז למה, איך זה קשור? כי אמרנו, בסייגות התורה, חכמים יודעים את נפש האדם. הם יודעים, אמרנו, שהאדם שקורא ומרוכז יכול להטות את הנר. הם יודעים שהאדם לא ליד אף אחד יכול לא לשמור נגיעה. הם יודעים שהאדם כך וכך. כל סייגות התורה, הם לא קשורים להתפתחות טכנולוגית, הם קשורים להבנה עמוקה של נפש האדם. והתורה אומרת לנו, יש מנדט לחזל לתת סייגות. ולא תסור מכל אשר ירוחה. ועכשיו, אחרי שהם נתנו, מבחינתנו זה דברי תורה. עכשיו, לא כל, אמרנו, אני ציטטתי את המשפט הזה הרבה, לא כל זל הוא חזל. בסדר? לא כל אחד יכול עכשיו לתת סייג, ולא כל מי שעכשיו נותן חומרה זה סייגות התורה. אוקיי? סייגות התורה יש להם הגדרה מאוד ברורה. כבר אי אפשר להוציא סייגות. סייגות התורה זה סנהדרין, יכולים, חכמים. כשיהיה לנו בעזרת השם סנהדרין, אז הם יכולים למשל להחליט שכבר קטניות היום לא רלוונטי בפסח. כמו שיש כל מיני כאלה שאומרים, רגע, היום חיטה לא נמצאת עם הדשים, אז מה בעיה לאכול הדשים? יכול להיות שזה נכון, בשביל זה צריך סנהדרין. לסנהדרין יש אפשרות לבטל גזרה, ויש אפשרות לגזור.
אני לא יודעת אם זה חשוב, אבל נגיד בהלכה של הצניעות, זה לא קצת רחב, כאילו יש כל מיני, כאילו יש יותר חומר ויש פחות, כאילו.
אז אמרתי, לא כל חומרה היא סייג. למשל, סייג, מי גוזר איחוד? דוד המלך ובית דינו. אוקיי? זה דוד המלך, זה לא מישהו שאני לא, לא מכירה ולא יודעת מאיפה ומי. כל סייגות התורה זה גדולי ישראל גזרו, זה לא, לא כל חומרה. עכשיו מישהו יגיד לך, תשימי שאל, תגידי רגע, זה סייג התורה. לא, זה לא סייג, זה חומרה. ששווה לבדוק את החומרה הזאת, אבל זה חומרה.
אבל איך אנחנו מבינים?
אז בשביל זה צריך א' ללמוד מה שאתם עושות פה, ב' לשאול תלמידי חכמים מה שאתם עושות פה. כי אני מקווה שאתם עושות פה.
כל אחד יצא רב.
כן, כן. עשה לך רב, מותר לך לקבוע, לבחור לך רב, את כן צריכה לראות, כשאת בוחרת רב, שיש לו בית אב. כלומר, אם רב אומר לך, אין לי רב, מה המקורות שלך? אין לי מקורות, זה אני בן אדם גאון, תדאגי. כי בעם ישראל להיות מקורי, זה להיות מחובר למקור. בסדר? אם את רואה מישהו מקורי, במובן שהוא המקור, תברכי. אבל אם הוא מקורי במובן שהוא מחובר למקור ויש לו רב, הוא מקושר לבית השם. יש עוד שאלות? טוב, אנחנו עוברות לפסקה דרמטית. עירת שמיים ועירת חטא. מה זה עירת שמיים, בנות? אנחנו משתמשות במושג הזה המון. מה זה עירת שמיים? תחשוב שהקדוש ברוך הוא פה נמצא ורואה אותך, מעולה. עוד, מה זה יראת שמיים? ביטול הפרטיות, מה זאת אומרת? מה זה? שמה, ואז מה הכוונה, מה זה אומר?
להבין שאתה לא בן אדם יחיד ושאתה
לא תדע, מעולה. תודה. עוד. מעולה. עוד. מספרים על הרב אורבך שכשהיו שואלים אותו בשידוכים על הבחור אם יש לו יראת שמיים, אז הוא היה אומר, אני לא בוחן כליות ולב. כאילו, אם יש לבן אדם יראת שמיים או לא, זה מולו ומול הקדוש ברוך הוא. אני יכול להגיד לך איך הוא לומד, אני יכול להגיד לך על המידות שאני רואה, אני יכול להגיד לך על ההתנהלות שאני רואה. יראת שמיים יש או לא? זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא לא היה מוכן לחתום על אף אחד שיש לו יראת שמיים. כאילו לא כי אין לאנשים יראת שמיים, אלא כי הוא לא בוחן כליות ולב. אז מה זה יראת שמיים? מה זה לא? אוקיי? קודם כל זה לא הבנה, זה לא מחשבה. יראה שייכת לסוג של מה? רגש, מחשבות נוספות. מה זה? במקום תנועה בנפש, מידה, נכון. יראה היא סוג של מידה. זה נכון שהיא קשורה לרגש, אבל אם היא הייתה רק רגש, אי אפשר היה לפתח אותה. כי רגש הוא דבר שהרבה פעמים, מה שנקרא מגיע, הוא מגיע מבחוץ. ואני רוצה לנהל את הרגש, וניהול רגשות בשפה של התורה, או התורה בכלל של עם ישראל, זה עבודת המידות. בסדר? בפסיכולוגיה קראו לזה ניהול רגשות. תורה אנחנו קוראים לזה עבודת המידות. אז זה קשור לעבודה. אז אם היא רק קשורה לעבודה, אני כבר מבינה שזה משהו, משהו נרכש. יראה היא דבר נרכש. זה לא או שיש לי יראת שמיים או שאין לי יראת שמיים. ואם שאלת את עצמך לפעמים, ואם קורה לך שאת אומרת את עצמך, וואו, הנה אני דתייה ואני שומרת שבת ושומרת צניעות, אבל אני לא מספיק מרגישה יראת שמיים, את בסדר גמור, את בחורה צעירה, זה הזמן לבנות אותה. כי יראת שמיים זה דבר נרכש. זה לא דבר שהוא רק בלב, זה לא דבר ש... זה דבר נרכש ודבר נלמד, כמו שפתחנו בתורה, בפסקה השנייה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אשר ילמדון ליראה אותי. אוקיי? ואת בניהם ילמדון. יראה זה דבר שהוא ניתן ללמידה. זה המשפט הבא. יראה זה דבר שניתן ללמידה, אבל הוא לא הלמידה, הוא פועל יוצא של הלמידה. ומה הוא? אוקיי? יראה, אני אשתמש במילה פחד, למרות שיראה ופחד זה לא אותו דבר, אבל אני לא יכולה להשתמש כדי להסביר את המושג יראה במושג יראה. אז יראת שמיים זה הפחד להיות רחוק מהקדוש ברוך הוא. ככה רב יסביר לנו. הפחד להיות רחוק מהקדוש ברוך הוא. זה יראת שמיים. מה זה יראת חטא? מה זה יראת חטא? שמה? הפחד לחטוא. אז מה יותר גבוה, יראת שמיים או יראת חטא?
שמיים.
יראת שמיים. למה?
כי אתה לא
פוחד
ממשהו
קטן. מעולה. אבל אם יש לי יראת שמיים, זה אומר שיש לי גם יראת חטא?
כן.
למה?
כי החטא לא מרחיק אותי.
אז בשביל זה מה אני צריכה? כדי להבין שהחטא מרחיק אותי מהקדוש ברוך הוא, אני צריכה להבין שיש קשר בין חטאים למרחק מהקדוש ברוך הוא. זה אומר שאם יש לי יראת חטא, אם יש לי יראת חטא, כבר יש לי יראת שמיים. במילים אחרות, אם יש לי יראת שמיים, זה עדיין לא אומר שיש לי יראת חטא. אבל אם יש לי יראת חטא, זה אומר שיש לי יראת שמיים. כי למה אני כל כך מפחדת מלחטוא? כי אני מפחדת להיות רחוקה מהקדוש ברוך.
או
שאני
מפחדת שיתקבלי עונש.
לא, אז זה יראת העונש, זה לא יראת חטא. בסדר? אז עכשיו נעשה סדר. יש מושג שנקרא יראת העונש. יראת העונש זה הפחד מהעונש. אני יכולה את בן אדם ברמה לא מאוד גבוהה, אבל אני כאילו לא בא לי לקבל עונש. בסדר? אז אני יכולה שכל עבודת השם שלי תהיה ממקום שאני מפחדת מהעונש. עכשיו מצד אחד זה מדרגה נמוכה, מצד שני היא מדרגה חשובה. למה היא מדרגה חשובה? למה היא חשובה? כי יש לה הנחת יסוד חשובה, שיש דין ויש דיין. בסדר? למה אני מפחדת מהעונש? כי אני מבינה שיש בעל בית לעולם הזה. אז אמנם זה לא מדרגה גבוהה, אבל זה מדרגה שחשוב שהיא תהיה באיזושהי מידה, במידה קטנה. מה זה? אמרתי שיראת עונש היא מדרגה נמוכה, אבל היא חשובה. כי הרבה פעמים שאני אונליין עומדת לחטוא, זה יציל אותי יותר מיראת שמיים. למה? כי זה יותר מאיים. אז אני לא רוצה לעבוד את השם מהמקום הזה, אבל זה חשוב שהיא תהיה ברקע. היא מדרגה נמוכה, אבל חשובה. אדם שאין לו שום פחד מיראת העונש, חסר לו משהו בחוויית ההשגחה. אוקיי? ושיש דין ויש דיין, ואדם עתיד לתת את הדין. אז זאת מדרגה הכי נמוכה ביראה. על גביה, אני מדברת עכשיו במושגים של הרב. טוב, המושגים של המסילת ישרים טיפה שונים. הוא משתמש במושג יראת הרוממות. אבל אנחנו נשתמש במושג יראת שמיים ויראת חטא. יראת שמיים זה מדרגה הרבה 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 יותר גבוהה, שהיא הפחד מלהיות רחוק מהקדוש ברוך הוא. והמדרגה הכי גבוהה היא יראת חטא. למה? כי אני יראת חטא. למה? כי אני פוחדת מהחטא, לא מהעונש. ולמה אני פוחדת מהחטא? כי אני יודעת שהוא מרחיק אותי מהקדוש ברוך הוא. כשאני פוחדת להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא, יכול להיות שאני עוד לא יודעת מה לעשות עם זה. יראת חטא, אני כבר בשלב שאני חיה את זה, אני מתרחקת מהחטא, כי אני מבינה שהוא מרחיק אותי מהקדוש ברוך הוא. או במילים אחרות, זה לא רק הכוונה, זה גם המעשה, כמו שהכוזרי אומר, נכון? כוונתך רצויה, אבל מעשך לא רצוי. יכול להיות שאני מפחדת להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא, אבל אני עדיין לא מבינה מה מרחיק אותי ממנו. ולכן יראת חטא היא במדרגה יותר גבוהה. או במילים אחרות, היא מכילה. יראת חטא מכילה את היראת שמיים.
ויראת שמיים זה יכול לבוא יותר גם בלי קשר לחטא, שאדם
כן, אני מרגישה לא, כן, אני לא, זה מנותק לי מהחטא, זה כאילו קשור, יראת שמיים היא גם קשורה לאהבה, אני לא רוצה להיות רחוקה ממנו. אתה יודע, אהבה ויראה פה הולכות ביחד, לא קשור לאיך שאני חיה, אני נורא רוצה להיות קרובה אליו. יראת חטא זה גם קשור לאיך שאני חיה, ולכן זה מדרגה יותר גבוהה. יש? אנחנו נעצור כאן, המשך יבוא. בעזרת השם, שנצליח משהו, משהו לחוות השבוע מהרצון להיות קרובים לקדוש ברוך הוא.